טוב, שלום לכולם. אני הגעתי עכשיו מהלוויה של הרב נוי וירץ, בעל שמירת שבת כהלכתה, ורציתי בכמה דקות קצת לנסות לתאר את המפעל החשוב שהוא עשה. אני חושב שהוא אחד מהמשפיעים הגדולים ביותר מבחינה הלכתית שהיו על הציבור הדתי בארץ בעשרות השנים האחרונות, וגם אין כמעט ספר שיצא לאור, ניקח את עשרות השנים האחרונות, שנכנס לארון הספרים היהודי שאפשר להגיד זה ספר יסוד, ספר שנשאר לדורות. ספרים נשארים, יש מהדורה אחת, לפעמים עוד מהדורה. אין כמעט ספרים שאתה יכול להגיד שמישהו יצר משהו שהוא שינוי עצום, שהוא מהפכה, שבלעדיו הכל נראה אחרת מקודם. אחד מאלה שעשו מהפכות כאלה זה קהתי. אין ספק שקהתי זה סוג של ספר שאתה אומר, תשמע, יש כאן מהפכה, וזה ממשיך הרבה שנים לצאת עוד במהדורה ועוד מהדורה. אין הרבה כאלה שאתה יכול להגיד, תשמע, יצרו מהפכה והספרים שלהם הם ממש ספרי יסוד. יש כאלה שחשבו שהם עשו מהפכות, אחרי כמה שנים שכחו מהספר, למרות שבזמנו הוא היה מאוד נחמד ומשמעותי. אבל שמירת שבת כהלכתה של הרב נוי וירץ זצ"ל הוא ספר שהוא מהפכה. הוא ספר מהפכה, הוא ספר יסוד, הוא ספר ש... היה, וגם עד היום הזה, חייב להיות מצוי בבית של כל יהודי. כלומר, אין דבר כזה, בית יהודי דתי, בוא נאמר, אין דבר כזה בית דתי שלא יש שמירת שבת כהלכתה. לא יכול להיות. אין מצב, מה שאומרים החבר'ה. יש תנ"ך, ש"ס, שולחן ערוך. אני חושב שאפילו אם אדם לא היה לו מספיק כסף, היה שואל אותי אם שולחן ערוך בבית או שמירת שבת כהלכתה, הייתי אומר לו שמירת שבת כהלכתה. כי שמירת שבת כהלכתה... הוא ספר מעשי, נוח, מסודר, ובשבת גם נכון להיום, אני יודעת מי שגם בעתיד, אין אפשרויות אינטרנט למיניהם. ואני אנסה קצת להסביר את המשמעות של המהפכה של הספר. יש עוד דברים שהוא עשה, אבל אני אדבר בכל אופן על ה... על הספר, שזה הדבר המרכזי. הוא עסק בחסד, עשה עוד דברים, אבל אין ספק שזה הדבר המרכזי. דבר ראשון, שמירת שבת כהלכתה הוא ספר מסודר. עכשיו זה נכון שמאז ועד היום כל הזמן יש דברים שנהיים יותר מסודרים, יותר מסודרים, אבל הוא ספר מאוד מסודר, ויחסית לזמן שהוא יוצא זה ממש שינוי עצום. ספר הלכתי, מסודר, ברור, אתה פותח... הלכות בישול, לשים על הפלטה, אז חמישה תנאים כדי להחזיר בשבת, הכל בצורה, באופן כללי, מסודרת, שזה קודם כל נקודה אחת. נקודה שנייה, שזה ספר שמתייחס לכל השאלות החדשות, המודרניות. הרב נוי וירץ הוא למעשה, אם מסתכלים על הספר, על משנה ברורה, הרב נוי וירץ, שזה הספר כאילו הבא המשמעותי שנכתב בעניינים האלה, היו המון מהפכות. פתאום יש חשמל ופלטה של שבת ודוד שמש ועוד המון המון דברים שהם בכלל לא היו בדורות קודמים ולא הייתה התייחסות רצינית בספרים. יכולת למצוא מאמר פה ומאמר שם, ולמצוא דברים של כל מיני פוסקים, שערות של החזון איש, ויש כל מיני דברים בכל מיני מקומות, אבל מישהו שלקח את המלאכה לידיים ויצר לא רק ספר מסודר בהלכות שבת, אלא ספר מסודר בהלכות שבת שמתייחס לכל השאלות המודרניות, זאת נקודה שנייה משמעותית. ויש כאן דברים שהם... שמאוד משמעותיים כשאדם בא לדעת, מותר להשתמש בדוד שמש בשבת או אסור. לא יודע, מותר, אסור. בשמירת שבת הוא יראה התייחסות רצינית לנושא. הוא יראה שם דעת רב שלמה זלמן אוירבך, שעוד נזכיר את הקשר שלו גם לשמירת שבת. הוא יראה את רב שלמה זלמן אוירבך שחושב שיש בעיה בדוד שמש בשבת, שהאדם ישתמש במים של דוד שמש, הוא יבוא פעם אחרת להתבלבל ולהשתמש במים מדוד חשמלי. כי הוא לא תמיד שם לב אם הבוילר דלוק או לא דלוק, אז הוא פותח את הברז, הוא לא שם לב, עכשיו יש בוילר, אין בוילר, ואם הבוילר דלוק, אז זה ממש יכול להיות איסור, איסור תורה. אז לכן הוא אוסר בגלל הדבר הזה. בהערות בדרך כלל אפשר למצוא גם שיטות אחרות, שאומרות לכולה או לחומרה, אבל תהיה התייחסות רצינית, תהיה התייחסות רצינית לפלטה של שבת, התייחסות שמדברת על פלטה של שבת בתור גרוף וכתום, כשאתה קורא את ה... משניות ואת השולחן ערוך וסימן ר' נון ג' אתה רואה קירה גרופה וכתומה, קירה שהיא סיכוע בגפת ועצים, ואתה מגיע הביתה, רואה את הפלטה ואומר איפה גפת, איפה עצים, איפה קירה, איך מתייחסים לדבר הזה? אז בעל שמירת שבת כהלכתה ייתן את יחסות עכשווית ויגדיר פלטה של שבת כדבר גרוף וכתום שמותר לשים עליו לפני שבת כל מאכל ובשבת עצמה בתנאים מסוימים. הדבר הבא בשמירת שבת הוא רצינות בהערות. בזמננו כשלמדנו בכולל היו אומרים שההבדל, היום כבר לא יגידו את זה, היו אומרים שההבדל בין בנות המכללה לתלמידי ישיבה בשמירת שבת שהן לומדות למעלה ובחורי ישיבות לומדים גם את היערות. היום בנות כבר לומדות יותר ובנים אולי לומדים פחות, סתם, לא יודע מה קורה, אבל בכל אופן היערות של שמירת שבת כהלכתה הן היערות משמעותיות, תורניות, רציניות. אין מצב שמישהו ייגש לבחינה ברבנות למשל בלי לעבור על חלק מרכזי מהערות של בעל שמירת שבת כהלכתה. הערות מאוד מרכזיות, מאוד משמעותיות. תכף אני אתייחס קצת להערות, ואני אציין שזה דבר נוסף, אני חבר את זה להערות, שבתוך הדברים שמירת שבת הוא ספר שבסך הכל גם ער למנהגים שרווחים בעם ישראל. שמירת שבת כהלכתה היו רבים שטענו שהוא מקל מדי. אתם פחות מכירים אותם כי הם פחות בציבור שלנו. אבל בציבור החרדי לא קיבלו בהתחלה את השמירת שבת כהלכתה כי אמרו שהוא מקל מדי ומאוד יצאו נגדו. הוא הוציא אחר כך מהדורה שנייה שהיו בה קצת שינויים, לא שינויים מרחיקי לכת. יש כמה שינויים לחומרה, בדרך כלל יש גם לכולה, הרוב לחומרה. אבל לא שינה את כל הספר, הבסיס נשאר. אבל עדיין גם בספר השני, השמירת שבת כהלכתה הוא פוסק מאוזן. הוא פוסק שהוא בדרך כלל לא מחמיר מדי ולא מקל מדי. אתה יכול תמיד להתווכח על דברים מסוים לחומרה והדברים מסוים לכולה, אבל בסך הכל הוא פוסק מאוזן. והרבה פעמים הוא ער למנהגים וינסה בהערה להסביר ולשאול את רב שלמה זלמן, למשל, עם ישראל נהג להכין סלט ביצים בשבת. היום אני חושב זה פחות, היום פותחים כבר לא יודע איזה טונה, אבל עם ישראל היה נוהג תמיד בשבתות להכין סלט ביצים. סלט ביצים בשבת זה שאלות של תוכן ושל לש, אתה לוקח ואתה מוסיף שמן ומוסיף זה ומערבב, יש המון שאלות איך מכינים סלט ביצים בשבת. ובשמירת שבת כהלכתה יעריך להסביר איך אפשר להתיר להכין סלט ביצים בשבת, והביצים מבושלות, ואולי זה לא, זה לא בעיה אולי שלש, וגם אולי תוכן, ולאלתר, ויביא כל מיני סיבות, ארבע סיבות בהערות, להסביר יותר הכנת סלט ביצים בשבת. מישהי לפני כמה זמן התקשרה אליי ואומרת לי, הרב, אמרו לי שאסור לחמם בשר בשבת, בלי רוטב. ואז היא אמרה, לא יודעת מה לעשות, עם רוטב אסור. כי אם רוטב זה בעיה של בישול. אז אני לפני שבת מוציאה את הרוטב, אבל אמרו לי שגם ככה עשו. אתם אפילו לא שמעתם על זה בטח. או, אבל באמת, לכאורה יש בעיה של צלי. נכון? יש בעיה לכאורה של צלי. ויש כאלה שחששו שאסור לחמם בשר גם בלי רוטב, כי הוא עבר בישול. אם אתה מחמם אותו בשבת, אפילו שאתה שם אותו קומה שנייה, עכשיו זה בלי רוטב, עכשיו זה נקרא צלי. אז הדבר הזה יסור בחימום בשבת. המשנה ברורה אוסר לחמם בשר בלי רוטב בשבת, כך כתוב במשנה ברורה. אבל השמירת שבת כהלכתה אומר נוהגים לחמם, ואז הוא מסביר כל מיני צורות למה נוהגים לחמם, ומוסיף שזה לא צלי ממש, זה רק בתוך סיר, זה לא ממש על האש, אבל הוא חשוב לו להבין המנהג הוא לחמם, ולהסביר למה בכל אופן מותר לחמם. אז אני אומר, הוא גם ער למנהגים, בדרך כלל הערות עיוניות משמעותיות. אחד הדברים הנוספים שהוא ודאי אחד הדברים הכי מרכזיים בשמירת שבת כהלכתה, וזה רב שלמה זלמן אוירבך, גרשה זו אוירבך, אומרים שבש"ס אין, לא יודע, שני דפים בלי אביי ורבה. אז בשמירת שבת כהלכתה אין דף או שניים בלי רב שלמה זלמן אוירבך. ברור שהוא נתן את החותמת, את המרכז, ויאמר לזכותו של בעל שמירת שבת כהלכתה, שבתור תלמיד הלך ושאל אותו ורכש את האמון של רב שלמה זלמן אוירבך, עד שבסופו של דבר רב שלמה זלמן עבר על כל הספר בעצמו והוסיף הערות. אבל אין ספק כשמסתכלים על שמירת שבת כהלכתה, אז המחברים הם הרב נויבירט ורב שלמה זלמן אוירבך, שהוא כל הזמן מופיע, כל דף. ברור שבשמיים הוא מאלה שמקבלים אותו למעלה. הוא מרכזי מאוד, והפסקים של רב שלמה זלמן, שהיה גדול הדור הקודם, אין ספק שמבחינתנו הם מרכזיים מאוד. אני חושב שהם בעלי משקל יותר מכל אדם אחר שהיה בעשרות השנים האחרונות, הפסקים של רב שלמה זלמן אוירבך בכלל, בוודאי בדברים שקשורים לחשמל, לטכנולוגיה, שהוא בהם היה מומחה מיוחד. אז אני חושב שזה עוד תוספת מיוחדת לספר הזה. עוד חידוש שאנשים לא ישימו לב כל כך, אבל בספרים שיצאו גם היום, אבל בזמן השמירת שבת כהלכתה, כשאנשים הוציאו ספר הלכה, היו דואגים לכתוב אין להורות הלכה מספר זה. זה היה כתוב בדף הראשון, הרבה ספרים כאלה יצאו, אין להורות הלכה מספר זה. כאילו אני כותב, שתדע באופן כללי, אבל אל תפסוק הלכה, יש משנה ברורה. הוא כתב ספר, בעמוד הראשון הוא כתב, הלכה למעשה לבית היהודי. אדם מוציא ספר והוא מוכן שיסמכו עליו הלכה למעשה, זה דבר שהוא קפיצה, הוא מיוחד. כמו שהזכרתי קודם, היו מתנגדים לכאן, לכאן, אבל באלף, בסך הכל שמירת שבת כהלכתה זה ספר שהתקבל מאוד, אני חושב, גם בזכות החותמת של רב שלמה זלמן אוירבך. דבר שני, גם המתנגדים התייחסו לספר. שמירת שבת כהלכתה הפך להיות ספר יסוד שאין מי שיכתוב בהלכות שבת ולא התייחס לשמירת שבת. יצא לפני כמה שנים ספר אורחות שבת. ספר יותר מחמיר משמירת שבת, כיוון קצת אחר. אבל הוא יצטט את השמירת שבת כל הזמן. אין דבר כזה לכתוב היום בהלכות שבת בלי לצטט את בעל שמירת שבת כהלכתה, וזאת עוד נקודה נוספת שאני חושב שהפכה את הספר להיות מעין שולחן ערוך של ענייני שבת. יש עוד דבר טכני בספר, אבל זה שבספר יש מפתח טוב, זה משנה את הכל. אני חושב שזה המפתח הטוב ביותר מכל הספרים שראיתי אי פעם. המפתח מאחורה, כשאדם פותח שמירת שבת כהלכתה, הוא מחפש במפתח, הוא ימצא כל דבר כמעט. ולכן זה גם ספר כל כך שימושי בשבת, שבקלות אתה יכול למצוא כל הלכה, להגיע לכל דבר בפנים. הרב נויבירט כתב בעוד נושאים, אם כי שמירת שבת כהלכתה היה הנושא שלו, וגם כשדיברתי איתו בענייני שבת, אז תמיד היה חשוב לו לדעת כמה הזמן למדתי שבת, כמה אני מתעסק בהלכות שבת, כאילו היה ברור לו ש... אם אדם רוצה לכתוב בשבת, הוא צריך לשבת הרבה שנים על שבת ולהתעסק בשבת. הוא כתב ועוד נושאים, הוא כתב במהדורה הראשונה שהיא יצאה, שמירת שבת הראשון, יש מאחורה כמה פרקים על חינוך קטן. כל הכללים בשבת של חינוך, בכלל חינוך קטן וגם בשבת. מותר להגיד לקטן, אסור, אנשים חושבים שקטן זה גוי של שבס. לא מבינים שזה לא ככה. לא תעצה כל מיני אחת, אתה ובנך וביתך, התורה אומרת, יש... אז הוא כתב ספר במהדורה השנייה, וזה כבר יצא, זה כבר לא נמצא שם, אבל אם תיקחו את המהדורה השנייה, תראו, סיכום קצר יפה של כמה פרקים של כל מיני דברים לחינוך קטן. הוא כתב חוברת על שמיטה, והוא כתב עוד דברים אחרים, מאמרים מסוימים, מאמר בהלכות ברכות, בענייני צניעות, יש לו מאמר שהוא פרסם בשמעתין 11, זה מאמר על גדרי צניעות, על שהוא מדבר על זה שהמרפק צריך להיות מכוסה, הוא מדבר שהחצאית צריכה להגיע, שצריכים להיות גרביים עד הסוף, עד הקרסול. אנשים בציבור שלנו חושבים שכל דבר שאתה אומר בצניעות זה חומרה. הם לא מבינים שהכל זה כולה, שיראו רק את המערכת כולה, ויבינו שכשאומרים לבד, תכסי את הברך, גם כשאת יושבת, הברך חייבת להיות מכוסה, שזה ממש כולה, שרוב הפוסקים חושבים שצריך להיות בכלל עד הרצפה, או עד אותו דבר גם אם אומרים שיגיע עד המרפא, כדאי שיחסה, אולי לא יחסה, פחות שאת... אז צריך להבין איפה אנחנו עומדים. עכשיו, הוא לא מחמיר בפוסקים, הוא מאוזן, אבל אני אומר, בפסיקה הזאת היה ברור שכך צריך להיות. ואני רק אומר לסיום, שהרב נויבירט הגיע מהשואה, הוא התחבא עם אחים שלו בזמן השואה, הגיע באמת עוד מוצל מאש, ולהגיע עם מצב כזה, עולם הישיבות פה לא פורח בכלל, במצב קשה, וללמוד תורה בצורה רצינית, לשקוע בתורה ולהתמסר לתורה ולהוציא כתבים כאלה חשובים, זה באמת דבר מיוחד כשלעצמו, ודאי כשל אדם שהגיע מהשואה ומציאות בתנאים לא פשוטים. ובתוך הדברים האלה היה יהודי נחמד, הלך בדרכו של רבו הרב שלמה זלמן אוירבך, היה אדם מאיר פנים, נעים, שעסק בחסד ובצורה נעימה, לא איש מלחמה ולא מאבקים, אדם שהיה פתוח גם לדברים, מכון צומת, חידושים כאלה או אחרים שהסכים לחתום עליהם, אדם שבהחלט היה אדם נעים, מיוחד, שאני חושב שהתרומה שלו לציבור הדתי היא אדירה, שאומנם היה שור צריך להיות עכשיו הלכות ברכות, אבל אני חושב שראוי בעל שמירת שבת כהלכתה שייחדנו את הדברים לזכרו.